טוב, אנחנו במעבר מאבימלך הלאה. נעשה בתמצית סיכום ואחרית אבימלך, ונמשיך אל השופטים השקטים שאחריו ואל יפתח. ראינו שנזכיר שברקע לתקופת השופטים עומד הייעוד של משה, שאומר שאחרי מותו עם ישראל ישחית, ואז זו תקופה שהסתרתי פניי מהם והיה לאכול ומצאו רבות בצרות, ושם מוזכר ביטוי של אפס עצור ואפס עזוב, שהשם יושיע אותם כשאין מלך, כלומר שיש איזושהי ציפייה שיחד עם הישועה של השם יבוא המלך. אז המלך מעמיד את התביעה הזאת, וראינו שאת כל הפרשה הזאת של אבימלך יש לראות לאור זה שאין פה שררה אגואיסטית, ניסיון להעצים את עצמו, אלא שיטת מלכות. בעצם שיטת מלכות שבמידה מסוימת ממשיכה את גדעון. גדעון הוא הראשון שהורג מדין מלך, אבימלך בעצם ממשיך אותו. והסברה היא שבשביל להגיע למצב של מלך זה לא... זה עניין של צריך לשנות המצב צבירה של העם, מישהו צריך פה לתפוס גדלות, גם אם זה אומר בכוח, לתפוס מעמד, לתפוס שררה, וככה נוכל להוביל את עם ישראל קדימה. מי שבעצם גילה את זה באופן מפתיע, זה יותם, שבמשל שלו הוא אומר שיש פה בעצם תביעה של כל העצים, ומלך לא התחיל מעצמו להגיד לאנשי שכם בואו אני משול בכם, לא, יש פה קודם כל מדובר על כלל ישראל מבחינת שזה הנושא, ומלך לא רק בא לשאול על אנשי שכם, הוא בא למשול על כולם. אבל יותר חשוב מזה, הוא לא בא למשול עליהם מעצמו, אלא אתה מדגיש דווקא אז במשל שכל העצים אומרים לאטד למשול עליהם. כלומר יש פה בעצם מענה לתביעה שמופיעה בכלל העם, למדרגה שצריכה לקבל מענה, וזה מה שאבימלך ננסה. וראינו שבאמת אבימלך לא ישיר מולך בשכם, הוא שם שר בשכם, הוא מולך יותר מזה, כמו שרואים שאחר כך הוא מולך גם בטבץ, וראינו שכשרוצים למרוד בו, מה הם עושים? לא פוגעים בו, אלא פשוט מתחילים לגזול אנשים שם בסביבה, מחוץ לשכם, וזה עצמו, בעצם המרד הכי גדול, זה מורה, אין סדרים תחתיך, אתה לא מלך בפועל. אז הבירור שבאים הוא שבעם ישראל לא זאת שיטת המלוכה, שיטת המלוכה צריכה להיות אחרת, של השם ייתן כוח שהוא מתאים העם, שהוא בא מתוך העם. אולי נגיד כבר את הסוף, כל העם יבוא אל דוד ויגיד לו בוא תמלוך עלינו, וזו שיטה בדיוק הפוכה מהרצון להסתער, לתפוס עמדה ואז להוביל את העם אחריו. ראינו שמקום הבירור הזה הוא בשכם דווקא, בשכם באופן כללי זה מקום בין הרגזים לרעיבל, זה מקום שבו נבחנות תופעות, נבחרת הבחירה של עם ישראל. ראינו שבשכם בעצם בהמשך אצל ירובעם, אצל רחבעם, תופיע בדיוק אותה התלבטות בין שתי דרכים של המלוכה, מה שרחבעם מתלבט בין עצת הזקנים לעצת הצעירים, האם למשול על העם בחוזקה או להיכנע להם, ואז מתוך הכניעה להם להיות המלך עליהם. אז זה הכללים העקרוניים. להתמקד באחרית, בסופו של דבר מה שצריך לשים לב, שאם היינו אומרים לנו אפילו את כל הנתונים שאמרנו עד עכשיו, שזאת שיטת מלוכה, ושיטת מלוכה הייתה דרך אנשי שכם, לא אמרתי עכשיו גם, בתור בירת יוסף בעצם, שכם אחד על אחיך, והיו אומרים לנו שהמלכות הזאת היא לא תיקון, כמו שבעצם גדעון חזה מראש, לא ימשול אני בכם ולא ימשול בני בכם, אבל בנאל אמר שזה בעצם כבר נבואה, כמין נבואה שנמרה מראש, זה לא יצליח גם אם בני ינסה לשים מלוכה. היו שואלים אותנו איך תקרוס המלכות הזאת, אנחנו בפשטות היינו אומרים שתהיה איזושהי מלחמה בין אבימלך ואחיו, כלומר אבימלך ואנשי שכם, לבין שאר העם. זה התפר שבעצם אמור לקרוס. אבל מה שמתגלה, שמה שקורס זה בעצם עוד לפני זה עצם היחס בין אבימלך לשכם. עכשיו אם היית אומר שפשוט שרה מראש, והיה פה מראש בעצם חבר רשעים, אז הם בתוך עצמם רב, וזה לא חידוש. אבל אם אתה מבין, כמו שראינו שהרבה מדרשים מורים על זה, והרבה פסוקים מורים על זה, שהיה פה בעצם ניסיון למלוכה אמיתי, להמשיך את גדעון, להמשיך את הטבילה של העם, מה שראינו קודם, משל יותם, אז יש פה חידוש חשוב, שזה בעצם אומר, בעם ישראל, אין בכלל אפשרות כזאת להסתרר על אחרים. גם אם ההסתרות האחרים לכאורה, היא ממש ברצונם. הם רוצים את זה ש... כאילו, נקודת החוזק שלו מתחילה מזה, שזה משפחתו, וזה מקום מרכזי במנשה, להבדיל מאופרה. בסופו של דבר, הם עצמם בוגדים בו. כלומר, אין את הדבק הזה בעם ישראל של הרצון להסתרר, לשלוט, לצבור עוצמה, לצבור כוח, לצבור יכולת. לא. המצב הטבעי בעם ישראל, לולי שיש מלכות אלוקית, שסום תשים עליך עמיך אשר יבחר השם לוקח בו, המצב הטבעי הוא, אין מלך, אין מישהו מעליהם שיכול לקפות אותם. ומה שמאוד מבהיק, מה שמאוד מברר את הבירור הזה, זה גל בן עבד, שבעצם גוי נכנס פה לתמונה, ואומר, תקשיבו, אני גוי, אני מכיר מה זה מלכות, ותקשיבו, מה זה השוואה הוא עושה? יש שכם וחמור, הוא אומר, אם אתם רוצים לעבוד אותו, תעבדו כל שכם וחמור, את המלכים האותנטיים פה, את חמור ושכם בנו. זה שזה היה ככה, וזה שהנביא דואג להדגיש את זה, זה בעצם אומר שהגול הוא הראשון להרגיש שאין פה משהו מיוחד. אין פה... גל בן עבד, זה ברור שהוא גוי. תסתכל שם במפרשים, מה הם אומרים? מצדה
דוד לא
אומר
משהו.
מה?
מצדה דוד לא אומר משהו.
יש כבר נורא. מה?
מה שאומר,
מאומה
אחרת היה.
כן, זהו. כן, רשם, מאומה אחרת היה. מי אמר את זה לרשי באמת? כן. טוב, אני לא באמת זוכר עכשיו מקור קדום לרשי וזה. בכל אופן, אז נמשיך לפי ההבנה הזאת. לא, אין פה מי שחולק. נמשיך לפי ההבנה הזאת, שגל בן עבד, אני אומר, הוא בא, וזה שאנשי שכם בוטחים בו מראש, וזה שהוא בעצם זה שמפר פה את כל ה... את כל הקשר ביניהם, יש פה מסר חשוב שהנה כמו שאנשי שכם בטחו באבימלך, הם גם בוטחים בו, ובעצם יש פה כוח שהוא לא הצליח להתרומם מהמלכות הגויית, וזה מה שנופל ונכשל. האופן שבו מת אבימלך הרי אחרי מגדל שכם הולך ללחם בטבת, ושם מישהי משליחה עליו פלח רכב, ואז ויקם מהרה אל הנער נושא כליו ויאמר לו שלוף חרבך ומוטטני, פן אמרו לי שער הגתו ויתקראו נערו וימות. את מי זה מזכיר האופן מיטה הזאת? את שאול, נכון? ממש סיטואציה דומה, שהוא בעצם עומד למות והוא פתאום מוצא עצמו לבד והוא צריך עכשיו לבקש מהנער להרוג אותו. לכאורה זה לא לחינם ששני אלה שבעצם ניסו להאמין שיטת מנוחה שלא צלחה בעם ישראל. כי שתי היסוד של שניהם זה לא שהשם בחר ואמר זהו המלך, אלא היסוד של שניהם זה בעצם מענה שהוא עדיין בוסרי לתביעת המלוכה. שניהם בסופו של דבר מוצאים את עצמם מתים לבד. לא עכשיו... וימות וימלוא תחתיו, משהו כזה שבעצם מת בתור מלך, בתור... לא, הוא נמצא, איכשהו מוצאים אותו בנפרד מהעם, זו סיטואציה שהיא לא רגילה, בדרך כלל... בדרך כלל, אם העם ישראל מפסיד, אז בסדר, אז גם יקחו את המלך, אבל זה שעכשיו לתוך קדם לך צריכים לבודד את המנהיג ולהרוג רק אותו, סיטואציה מיוחדת שאולי המסר שלה זה זה, שבעצם כל המלכות היא לא מעל עם ישראל, הוא לא יצליח להיות אמיתית מעל עם ישראל, הוא ימות לבד והוא אפילו יצטרך להגן, גם זה ששניהם צריכים לשמור על הכבוד שלהם, פנימו ישר הגעתו, או שלא פלישתים יהרגו אותי אצל שאול, זה אומר המון, כי בעצם שוב, אם אתה פשוט אמיתית, ראש של עם ישראל, לדורו, אז זה המעמד, אין פה מה לנסות לגונן על הכבוד. אבל כאשר בעצם מראש זה היה פה הכוח של הסתורות עם בעצם ההצלחה להיות מעל ובשלטון, אז אולי מה שהכתובים מדגישים פה, מה שהפסוקים מדגישים, זה את הכוח הזה שלא עומד להם ביום אותם. טוב, אז בעצם, אז בזה סיימנו את עניין אבימלך. אם נסכם את השלב שאנחנו נמצאים בו בספר שופטים, בעצם ראינו שהיה סבב של אויבים, של חמשת סוגי האויבים האפשריים, ואחר כך ברור פנימי בתוך עם ישראל, ברור המלוכה. חמשת סוגי האויבים הם האימפריה מהצפון, יותניאל בן כנז, יהוד בן גרה נגד השכנים שלנו, מואב, שמגר בן ענת נגד הפלישתים, שבעצם זה יצור שצריך לברר אותו בפני עצמו, איזה סוג אויב זה, מה הם רוצים, למה הם פה. זה בזאת השם, עשינו קסטה, אז נעשה את זה שמשון. דבורה וברק נגד שאריות המקנן, וגדעון נגד השבטים הנודדים שבאים לבזוז ברגע שהם יכולים. כל חמשת סוגי האויבים האפשריים שאותם אנחנו בעצם פוגשים במהלך דורות של עם ישראל היו פה. אחרי שסיימנו בעצם להכריע אותם, הגיע הבירור הפנימי, הנה אולי עכשיו הגיע הזמן לכונן את המלכות שלנו, להתחיל לעשות את זה עקבי שלא כל פעם צריך להגן. לא, זה לא הלך. לפני שנמשיך, אני רוצה שבעצם אנחנו בשלב שכבר מתברר בו איזשהו סדר שולט בכלל בכל תקופת השופטים. התחלנו לדבר על זה אז, אבל למי פה יש מפה? יש לכם, תשימו לכם את המפה של ה... לא, יש לי. תשימו לכם את המפה של גבולות השבטים. רוצה שנראה את הסדר של השופטים, זה ממש מעניין וחשוב. בסדר, יש? אז מה מתחיל? הסתכלו תוך כדי שנגיד את סדר השופטים, הסתכלו במפה ועשו לומר לי האם יש פה סדר. אז יש לנו עתניאל בן כנז מיהודה, אהוד בן גרה מבנימין, שמגר בן ענת, לפי המסורת שראינו אז עם שמעון, דבורה וברק, דבורה עם אפרים, והיא לוקחת את ברק שהוא בעצם, בפשט היא לוקחת אותו פשוט כי הוא גר שם באזור שבו הוא נמצא, בכל אופן אז אנחנו עכשיו בדבורה באפרים, גדעון מנשה, אבימלך מנשה, תולה בן פועה יששכר, יאיר הגלעדי, אנחנו עוברים עכשיו מזרחה, וגם יפתח הגלעדי, בסדר? אחר כך, אני כבר אומר מראש, זה חריג, יבצל, אנחנו חוזרים דרומה ליהודה. אלון הזבולוני, עכשיו אנחנו בזבולון. הלל הפיראטוני, לא ברור לי מה הוא, אם די נראה שם שהוא מאפריים, ואז יש פה שהוא חזרה. ואחרון, שמשון שהוא מדן, המקום ששבט דן מקרון באותו זמן, הוא בצפון, למרות ששמשון לא שם, אבל הוא בעצם בצפון צפון הארץ. מהו הסדר המרכזי השולט פה? מה? יש פה ממש באופן כללי, יש פה חריגות שצריך לדון בהם, אבל חושב שאי אפשר לפספס את זה, שיש פה סדר מאוד פשוט, מדרום לצפון, מתחיל מיהודה, בנימין ושמעון, שדיברנו על זה, שהם בעצם מחנה בפני עצמו. מסתיים בדן, אמרנו שדן היה אמור להיות חלק מהמחנה הזה, וגם בפועל שמשון כן מהאזור שם, משם סיפור של שמשון קצת נראה שנשארו חבר'ה מדן גם באזור המרכז, אבל המקום העיקרי שבדן, מה שנקרא גם דן, דורות, הוא שם הצפון. בין לבין יש לנו בעצם הליכה מדרום הצפונה, חוץ מגיחה מזרחה, שבה אנחנו גם נעסוק עוד מעט לעיר הגלעדים ויסתח הגלעדי, מי שבולט שאין להם שופטים זה לראובן וגד. בסדר, סיימנו בהקשר הזה, בעצם זה מה שרציתי שנראה, שיש פה סדר סך הכל מאוד מאוד מערכתי מדרום לצפון. אז בואו נדבר רגע על החריגים. רואים שדי בולט, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, כן, זה מסורת חז"ל מה שדענו הראשונים, האם זה שאין לך כל שבט שלא ימין שופט, האם שזה חריגים או לא, אז בכל אופן, במה שניכר מתוך הפסוקים, אז לראובן וגד לכאורה אין, וגם לנפתלי אפשר להחשיב את ברק, אשר גם קשה למצוא מישהו. ליוסף ראינו שיש כמה, גם ליהודה יש בהתחלה את עתניאל ובהמשך את יבצן. החריגה העיקרית מהסדר היא אצל יבצן, שבעצם יש פה איזה מין חזרה ליהודה להתחלה, שאנחנו בעצם מבינים שהרקע שיש שם איזו באמת התחלה חדשה שעומדת להוציא מדור השופטים העמדה של שושלת הדוד. בכל אופן, הנקודה הזאת של ראובן וגד אין שופט, לפחות לא באופן בולט ומייצג, אולי היא קשורה לסוגיה הכללית שראינו בעניין שבטי והירדן המזרחי, שהם שבטי הבכורה, והם ככלל עומדים לעצמם. הם בדרך חיים כזאת, שמראש הם נבדלים מעם ישראל, סוגיה הזאת ששוזרת כל הזמן, ראינו שהם אלה שרק אצל גדעון פנואל ואנשי סוכות באו מהם, ובהמשך או לפני זה בעצם, בסוף הספר, ואנחנו נמצא את ההשמדה של יבש גלעד, יבש גלעד לא באים. אז אולי לא לחינם, כשעוסקים פה עכשיו בכל שבט, לשים אותו בראש, בראש עם ישראל, לתת את הביטוי שלו, את הפאזל הזה לקראת בניית המלכות, אז יש מראש את השבטים העיקריים, ראובן וגד, אני לא יודע, שוב, צריך לברר את זה טוב, כי אם המסורת הזאת היא הרמטית שכל שבט תאמין שופט, אז כנראה גם הם, אבל בכל אופן, אני אומר, גם אם הם, אז באופן כנראה קצת פחות בולט. אני אסביר, בגלל שהשבטים האלה הם מאוד שבטים, אני רוצה כל הזמן להגיד את זה בזהירות, שהם, עיקר תכונתם היא לא כלל ישראליות, אלא הפוך, ליצור אוטונומיה שלהם. אתם ראינו שלאורך כל הדורות היה להם נשק משלהם, צבא משלהם, מלחמות משלהם, שכיחי רוצחים שאמרנו בפשט, כי יש שם פשוט הרבה נשק והרבה חיים מיליטנטים, ויש בהם עצמאות מאוד גדולה, והיבדלות מעם ישראל, והם גם גורלים ראשונים בגלל זה. קיצור, כל הסוגיות שדיברנו אז, יכול להיות שמראש, לא יודע בדיוק עכשיו פרטים איך לומר את זה, אם הם לא בעניין, או שההיסטוריה ככה שהם כיוון אותה, שהם, צריך להיות ברור שהם לא עכשיו יקבלו דווקא מאותם בכורות ואותם מבולים לכיוון שלהם, הם, לא זאת תהיה הדרך למשול בעם ישראל, לא יודע, כל זה נראה מסברה וכאפשרות. בכל אופן, ההבנה הזאת מאוד תעזור לנו להבין את הסוגיה שיוצא מן הכלל, והוא מנשה שמעמיד פה, גם מנשה המזרחי מעמיד את השניים שאנחנו עומדים לפגוש עכשיו. יאיר הגלעדי ויפתח הגלעדי, ששניהם מהגלעד. בסדר? עכשיו, אחרי אבימלך, אחרי גדעון ואבימלך, אנחנו מגיעים באופן כללי מה שעומד לקרות בספר שופטים, מבחינת המשעבדים, שניים מחמשת סוגי המשעבדים ישובו ויופיעו, שזה שכנים, בני עמון, ופלישתים, אם אפשר להגיד שבכלל היה מאבק כאילו כל כך גדול איתם, אם יש שם גם מלנת, הם שוב יופיעו שוב, כלומר, אפשר להגיד באופן כללי, שלושה מגרנו, וזה את עמי כנען, את המדיינים ואת ארם מצפון, לאורך הרבה שנים ארם לא עומד להופיע, ושניים אנחנו עדיין צריכים להתמודד איתם, וזה עמון, אפשר להגיד, הוא היה עמון ומואב, שאנחנו נראה מלחמות איתם, ופלישתים שכמובן עוד נראה הרבה מלחמות איתם. זה מה שאומר לי קודם מבחינת האויבים, ואנחנו נצטרך לברר, רגע, אז מה בעצם הכרענו ומה לא? למה בני עמון לא מורתעים, נקרא לזה, מזה שכבר כל כך ניצחנו את מואב? למה אנחנו חושבים שילך להם מה שלמואב לא הלך? זה אנחנו צריך לדון בהקשר של יפתח, או במילים, נגיד בשפה יותר פנימית, איזה סוג חדש של ברור יש עם האויב הזה. ומבחינת השופטים, אז עומד להיות פה שינוי משמעותי, והוא מסה רצינית של שופטים שקטים. כלומר, שופטים שבפועל מה שבעיקר הנביא אומר עליהם, זה איזושהי, לא יודע, חצר של טובה וברכה שהייתה סביבם, ילדים, ערים, סוסים. אבל בניגוד לכל מה שהופיע עד עכשיו, לא כתוב במי הם ילחמו ואת מי הם ניצחו. וכבר אמרנו בהקדמות שיכולה להיות התופעה הזאת בתור המשך של מה שגדעון ואבימלך התחילו לעשות, יש מעכשיו הבנה ותביעה שיהיה מישהו בראש. אז גם אם זה עוד לא המלך הנצחי, אז עכשיו זה כבר לא זועקים אל השם ואין ברירה, צריך מישהו שיוביל אותנו ומנים מישהו, אלא זה הפך להיות מצב רציף שיש מישהו בראש. האם השופטים האלה בפועל הושיעו ונלחמו רק שזה לא כתוב, או שבעצם, וזה עוד חידוש אם זה יהיה ככה, שהיה פשוט שלווה ושקט בימיהם, כמו שצריך לומר, אין צורך מסוים, אלא פשוט עומדים בראש, והישועה שלהם את עם ישראל מתרחשת באופן זה שבעצם אף אחד לא מעז להילחם. אז נאמרו על זה דברים. אברבנאל באמת אומר, שהשופטים האלה, הם באמת הייתה שלווה בימיהם. קרא את זה. בהקדמה שלו לשופטים, בספר שופטים, הוא אומר, אם להיות שבקצת השופטים לא זכר עניין המלחמות, אלא עניין המשפט, כתולה, יאיר, רבצן, ואילון ועבדון, יש בעצם חמישה שופטים שעליהם אנחנו מדברים, כן? תולה ויאיר לפני יפתח, יבצן, אילון ולעבדון, שלושה שמופיעים אחרי יפתח. ממשיך אברבנאל, ובקצתם זכר המלחמות, ולא אמר ששפטו את ישראל. הנה היה זה לפי שקצתם לא היו מתעסקים במלחמה, ולא הייתה מלחמה בימיהם, הם התעסקו לבד במשפט. זה אתם זוכרים חלק ממה שאמרנו, שבעצם הביטוי שופט זה, אני חושב שלא נכון לומר, הביטוי שופט זה מושיע. לא, אומר אברבנאל, יש כאלה שופטים, שופט, יש כאלה ששפטו פשוט בלעשות משפט. שופט זה קודם כל מי שעושה משפט, ולפעמים, כמו שראינו עד בשם הרן, וזהו מקבל סמכויות נוספות. אותו דבר בספר יוחסין, ספר יוחסין, לרבי אברהם בן שמואל זקות, הוא אומר, הזמן, הוא אומר את זה הזמן, יבצן, אלון ועבדון, השלושה האחרונים, בזמן אלו ג' השופטים היה טוב וסובה שעבדו לשם יתברך. אפשר להוסיף לזה, זה משהו ממש מעניין, התרגום על רות, כשהוא מדבר על בועז שזה יבצן, אז הוא אומר ככה, יבצן נגידה, די על זכותי, שבזכותו השתזיבו עם הבית ישראל מבעלי דבור ועון. שבזכותו היו בני ישראל ניצלים משונאיהם. מה? זה אני חושב שהמשמעות שלו, כי ההמשך שלו, ובגין צלותי עד עד כפנה, אומר כאילו שבזכות זכותו וצדקתו, הם ניצלו מהאויבים וניצלו מהרעב. ממש משמע, שגם זה בעצם חלק מה... זה, יש פה אדם, צדיק עומד בראש, ואז אין מלחמה. בעצם, מפורש זה עומד בסוגיה של תולה, בתחילת פרק יהוד, ויקום אחרי אבימלך, להושיע את ישראל תולה בן פועה. אז פה ודיברנו על זה בתחילת אבימלך, שהמפרשים דנים, רגע, מה זאת אומרת שבמקום אבימלך להושיע את ישראל? אבימלך הושיע את ישראל? והיינו שהמלבים והלב הארון, הם אומרים שלא, ההושיעה של ישראל, הן של אבימלך והן של תולה, היא בעצם זה שלא היה מלחמה ביניהם, בימיהם. אז נסכם, יש שופטים שבעצם בימיהם יש טוב ושפע והאויבים לא נלחמים, וזה מצב חדש של רצף של הנהגה, כשפשוט המצב מלכתחילה טוב יותר. כמובן שעדיף שופטים כאלה מאשר, כלומר שופטים כאלה המצב טוב יותר מאשר שופטים שנלחמים אחרי שעם ישראל משועבדים ומצליחים להציל. אז מה שאני רוצה לומר, שעצם התופעה הזאת לכאורה ממש צריך לראות אותה על בסיס התופעה שעם ישראל בעצם נלחם וניצח את סוגי המלבים. אני מזכיר את זה מה שכבר דיברנו בעבר, מה? נכון, לא, יש פה שני דברים, יש פה חיבור של מצב כלפי חוץ ומצב כלפי פנים. כלפי פנים יש פה הנהגה שהופכת להיות רציפה יותר, קבועה יותר, לא צריכת למניעים חיצוניים כדי להאמין מושל בראש, והמצב כלפי חוץ שפחות יש צורך, כי בעצם למה לא נלחמים בתקופה הזאת? כי השם נתן כוח לעם ישראל ונצח את כל סוגי האויבים עד פה. ובזה אנחנו חוזרים למבט שחשוב לא לשכוח אותו בספר שופטים. ספר שופטים יש בהחלט התקדמות בכיבוש הארץ, התקדמות בהתבססות עם ישראל בארץ. זה לא רק דשדוש כל הזמן, ניסיון לחזור למצב האפס, אלא אויבים שהעיזו להילחם, אנחנו מנצחים אותם, ובעצם בסופו של דבר מגרים אותם, חוץ משניים, עמון ופלישתים. בתוך התופעה הזאת של השופטים השקטים, מי שנרחיב עליו את הדיבור, זה יאיר הגלעדי. יש לנו בעצם תולה בן פרועה, יאיר הגלעדי, כל הסיפור של יפתח, ואחר כך עוד שלושה. אגב, רק נקודה ששכחתי, הזכרנו אותה בעבר, שהשופטים הקטנים, השופטים השקטים, סליחה, התופעה הזאת של שיש בשלושה שופטים בעצם, של הרבה בנים והרבה ערים וזה, היא כבר מצד עצמה אומרת משהו, יש פה שהם כבר נקרא איזה סימנים ראשונים לחצר מלך כזאת או לגינוני משפחה מיוחסת שעומדת, וזה ביטוי גדול לשלווה אם יש עכשיו אב שמסוגל לחלק כל כך הרבה ערים לבנים שלו. והם חלק מהטוב והסובה שראינו שהספר יוחסין אומר. בתוך זה יש את יאיר בן מנשה. בוא נקרא רגע את דבריו. מה כתוב עליו? פרק י' פסוק ג' ויקום אחריו יאיר הגלעדי וישפוט את ישראל 22 שנה, ויהיו לו 30 בנים רוכבים על 30 עיירים ו-30 עיירים להם יקראו חוות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד. אז יש פה התופעה של יאיר מהגלעד שיש לו חוות. מה זה השער מזכיר? מה? יפה, יאיר בן מנשה. אנחנו בעצם פגשנו במטות, בפרשת מטות, אחרי שמשה נותן לבני גד ובני ראובן את הגלעד, כתוב שיאיר בן מנשה כובש, בואו נקרא את זה רגע בפנים, זה בסוף מטות. ויאיר בן מנשה הלך וילכוד את חוותיהם, ויקרא את הן חוות יאיר. אז יאיר הזה הגלעדי שיש לו חוות, זה לא רק מקרה, אלא זו תופעה חוזרת בכמה וכמה ספרים, בכמה וכמה דורות בתנ"ך, שחשוב למקד עליה את המבט. השאלה הראשונית שעולה אצלנו זה האם מדובר באותו אחד. הרד"ק ישר אומר, קצת קשה לומר שזה אותו אחד, כי היה יוצא שהוא חי מאות שנים. אז יש כאלה, פנחס למשל, שבאותה תקופה פגשנו אותו כבר בפרשת וירא, אבל זה מה שהרד"ק אומר, אז בוא נראה, יאיר הגלעדי, יאיר בן מנשה, שעכשיו אני לא יודע איך כל פעם איך לקרוא לו, יאיר בן מנשה, יאיר הגלעדי, אם זה אותו אחד או לא, אבל ודאי יש פה תופעה של יאירים שגרים בגלעד ויש להם חוות. מה מהות התופעה הזאת? יש פה, יש לו חשיבות. אז בואו נתחיל מההתחלה. לא, לפני ההתחלה, אני רוצה שנייה שנגיד, איפה בעצם יש התייחסות ליאיר שבגלעד שיש לו חוות? אז ראינו בתורה ביאיר בן מנשה כחלק מהכיבושים של, של נחלת מנשה המזרחית, בסדר? לפני יאיר הגלעדי אצלנו יש אזכור של יאיר הזה ביהושע בנחלת מנשה, פרק י"ג, שם כתוב, רגע, אני צריך שזה י"ג, כן, י"ג כ"ט. ויתן משה לחצי שבט מנשה, ויהי לחצי מטה מנשה ממשפחותם, ויהי גבולה ממחניים, כל הבשן, כל מלכות אוג מלך הבשן, וכל חוות יאיר אשר בבשן, 60 עיר. אז פה כתוב שהערים האלה היו בעצם 60 עיר של יאיר בן מנשה. ולמה זה כתוב פה ביהושע? כי זה ממש כתוב כחלק משרטוט הגבולות. כלומר, ממש בפשט, מה שיאיר בן מנשה עשה, הוא עשה איזשהו כיבוש יחיד, בהרבה סוגים, בהרבה מפרשים וראשונים ואחרונים שביעים, שעוסקים בכיבוש, בסוגיית כיבוש יחיד, כיבוש רבים, אומרים כיבוש יחיד כמו יאיר בן מנשה, ונובח שם, שהם בעצם תופעה מאוד מאוד ייחודית בכל המהלך של כיבוש הארץ על ידי משה ויהושע, שיש מישהו שבא וכובש לבד, כובש לבד שטח, מרחיב את שטח ישראל, ויש לו על שמו. כלומר, זה לא תגיד, נגיד אצל כלב, אז בסדר, ניתן לו עכשיו מנדט מאת המנהיג הראשי, מאת יהושע, לכבוש את האזור, והאזור אחר כך הוא מקבל אותו, אבל כחלק משבט יהודה. פה, יאיר בן מנשה, החוות האלה קרואות חוות יאיר, כלומר, הוא בעצם הרחיב לבד גבולות הארץ, זו תופעה שכמובן חלק...
מנשה זה לא אותו דבר?
מה?
מחיר בן מנשה, בגלל.
לא, בכלל לא אותו דבר. כלומר, יש ודאי קשר גדול ביניהם, אנחנו עוד מעט נמשיך לדבר על זה, אבל יש פה קודם כל תופעה שהיא חלק, צריך להכליל אותה בסוגיית השבטים המזרחיים, והיא כיבושי יחיד. משה שולח אותם, והוא חוזר אחרי 5 דקות, מוצא עוד אחד עם 60 חוות כבר לידו נובח, כבש לו 60 חוות. עכשיו, החוות האלה, הם שוב, הן מוזכרות, זה לא תגיד את התופעה, נגיד נובח, אני לא חושב שמוזכרות. תפתחו, מפתיע, ספר מלכים א', פרק ד', זה אנחנו בהקשר של תיאור ממלכת שלמה. מלכים א', פרק ד', מסופר פה על השרים של שלמה, כי שלמה 12 ניצבים. פסוק י"ג, אחד מהשרים של שלמה היה בן גבר ברמות גלעד, לא חוות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן, 60 ערים גדולות חומה ובריח נחושת. כלומר, 60 ערים האלה נשארו עד ימי שלמה והיה להם מושל עצמאי. ופה בא איזושהי נקודה מפתיעה, רגע, נשארו עד אז? בוא נראה שהם לא נשארו עד אז. תלכו בדברי הימים א', פרק ב', דברי הימים א', פרק ב', זה עכשיו מניין שושלות של יהודה, פסוק כ"א, בסדר? כתוב ככה, בתוך יוחסין של יהודה בכלל, ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד. חצרון ומחיר שני דמויות מוכרות לנו. חצרון בן יהודה, מחיר בן מנשה, אז הוא, והוא לקחה, והוא בן 60 שנה, ותלד לו את סגוב, הוא סגוב הוליד את יאיר, והיינו 23 ערים בארץ הגלעד, ויקח גשור וארון את חוות יאיר מאיתם. את כלל בדמותיה, 60 עיר, כל אלה בני מחיר, אבי גלעד. אז יש פה התפתחות מעניינת בדברי הימים. מוזכר פה יאיר וחוות יאיר וה-60 עיר האלה, וכתוב שמתי שהוגשו והרם, שם אנחנו יודעים גם מיהושע, הם בעצם הגבול הצפוני של מנשה, כשהוא והרם לקחו חזרה את החוות האלה. כלומר, החוות האלה לא עמדו לאורך זמן, אחר כך את שלמה אתה כן פוגש אותם, כנראה ששוב פעם כבשו אותם מחלש. רוצים איזושהי, עכשיו לתוך זה נכנס סוגיה של יאיר הגלעדי אצלנו, שבואו כבר נכליל את זה, באמת המפרשים מההסכמה שלהם היא שזה לא אותו אחד, יאיר הגלעדי, קשה לומר, אבל המן והוא אומר בסדר, זה לא משנה, גם אם זה לא אותו אחד, אבל יש פה ודאי המשך של התופעה הזאת. זאת אומרת, יש חוות יאיר, הן נמצאות מאז, ויש פה עוד מישהו שנקרא יאיר, לא סתם, בגלעד, שהוא עכשיו לא יודע איך לקרוא, זה הבעלים המוביל של התופעה הזאת באותו דור. אז דווקא אני חושב, אם זה לא אותו אחד, זה יפה, כי זה מראה לך איזו תופעה נהייתה פה. למה אני חושב זה חשוב? לפני שנעשה פה עוד איזשהם ברורים, יש פה חשיבות גדולה לזה, שהחוות יאיר האלה, שהם לכאורה כיבוש יחיד, ולא סתם כמו כל התופעה של ראובן גד וחצי מנשה, שהם גולים היה, גם חוות יאיר נכבשו מתישהו, חזרו מתישהו. אבל זה שיאיר הגלעדי הופך להיות השופט המנהיג של עם ישראל, יש לזה משמעות מאוד גדולה. כי אמרנו לראובן וגד, לא יודע, בפשטות, מה שאנחנו מוצאים בפשט הפסוקים, אנחנו לא מוצאים להם בכלל שופט. למנשה, לסוגיה אחרת, הוא מראש ניתן שם כחלק גם מאחדות העם, שיש מנשה במערבי ויש מנשה המזרחי. מנשה המזרחי מקים מתוכו שופט, ודווקא מישהו שאולי הכי פחות היינו מצפים, מישהו שבעצם לקח לעצמו את הפינה שלו בצפון מזרח הארץ ועשה שם 60 עיר על שמו, יש לו בסוף חלק בדור השופטים בתור המנהיג הראשי. אנחנו נראה שיפתח הגלעדי, יש פה בעצם סיפור ממש דומה, גם הוא לא רק משבט מנשה, מישהו שדחו אותו בכלל מהשבט ונראה לך שהוא אין לו שם כבר מה, לא, הוא זה שיחזור ואחר כך יהיה השופט. זאת אומרת, שני השופטים האלה ממנשה, יש פה חשיבות מאוד גדולה לאחדות שלהם, אולי בתור המייצגים של כל חלק המזרחי. בסדר? מה שמעניין, נמשיך קצת בברור של חוות יאיר ויאיר בן מנשה, מה שמעניין זה עכשיו בעצם לנסות להבין רגע מה היחוס של יאיר בן מנשה. לכאורה שאלתי עכשיו שאלה מצחיקה, מה אתה רוצה? התורה אומרת לך מפורש יאיר הוא בן של מנשה, כלומר יש את יעקב, יוסף, מנשה, יאיר. יוצא שיאיר הוא אח של מחיר, באמת ככה משמע ברש"י על התורה, כאילו ככה רש"י על התורה אומר ככה. הרי יש פה איזו שאלה, אם עכשיו לא נעשה את כל העבודה עכשיו, אבל בעצם בכל הסתכלים נגיד בפרשת פנחס, יאיר הזה הוצץ לכאורה משום מקום, נגיד כבר בסוף בראשית כתוב גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. רגע, רק בני מחיר, בני יאיר לא? או בכל היחוס של מנשה בפרשת פנחס מופיעים שישה בני מחיר, עשריאל ושכם ושמידה וחפר, לא זוכר מי שכחתי, ולא מופיע יאיר בכלל. אז רש"י אומר שם בסוף מתות שיאיר בן מנשה כובש, הוא אומר יאיר בן מנשה לא היה לו בנים, יאיר בן מנשה לא היה לו בנים, ולכן כדי להנציח את עצמו היה צריך לכבוש ערים ולקרוא להם על שמו. אז בעצם כמו הנחלה שעומדת, קצת הוא מזכיר פרשי הטיבום, שבמקום מלאבים יש נחלה, לא התקמתי עכשיו דווקא כנס פרשי הטיבום, אבל יאיר בן מנשה הוא בעצם כבש פה איזשהו כיבוש יחיד מתוך להשאיר שם ושרת לאגף הזה של מנשה. בסדר? רש"י בסוף מתות. עכשיו, אני שנייה עושה פה סוגיים שהם יהיו חשובות לנו. כל הנושא של גלעד הוא מאוד מעניין, כי יש, המשפחות שאמרתי קודם, עשריאל ושכם ושמידה וחפר, הם בני גלעד. וכולם מפורש בספר יהושע שהם נחלו בעבר הירדן המערבי. כל הבנים, כל המשפחות של בני מנשה המפורדו בפנחס, הם אלה שנחלו בעבר הירדן המערבי. מי נחל במזרחי? גלעד. מי זה גלעד? הוא אבא שלהם. אז בעצם יוצא ככה, כל הבנים שלא העמידו משפחה משל עצמה, בעלת שם לעצמה, כמו שכם או שמידה, הם נשארו בעבר הירדן המזרחי, על שם גלעד אביהם, וכל הבנים של גלעד שהעמידו משפחות, הם נחלו בעבר המזרחי, כולל בעבר המערבי. ויהיה חשוב לנו גם להפתח, לכן אני מזכיר את זה. בכל אופן, אז יוצא שגלעד עצמו השם, כל השם של גלעד כמשפחה הוא בעבר הירדן המזרחי, ויש לגלעד אח שקוראים לו יאיר, והוא אין לו בנים ולכן הוא צריך לכבוש. ככה יוצא יפי רשי. מה?
יש לגלעד בן
שקוראים. נכון, יש למחיר את כמנתי, נכון. יש לגלעד בן שקוראים לו יאיר, ואין לו בנים, וזה השם והשארית שלו, ומאז... עכשיו, אותו דבר גם המדרש, אני אקרא... רש"י בעצם הביא את זה במדרש בראשית רבתי. מה?
מנשה.
בלגן?
בן שלו.
גלעד.
גלעד?
כן.
והוא יש
לדמחיר
ביניהם.
לא.
לא, זהו.
רגע, אני חושב שאני בלבלתי פה. גלעד הוא בן מחיר בן מנשה. לא, לא, בסדר, רק, כאילו, לא, אולי בטעות אמרתי את זה. גלעד הוא בן מחיר בן מנשה, בסדר? למחיר יש אח שקוראים לו יאיר. בסדר? ולגלעד יש כמה בנים שהם שקבלים את חבל המזרח. אז בעצם אני רוצה שיאיר הוא דוד של גלעד. אם אמרתי שהוא אח שלו, אז טעות. בסדר? הוא אח של מחיר. ככה יוצא לנו בינתיים. ככה גם כתוב, בעצם רש"י מביא את זה, כתוב את זה במדרש רבתי, בראשית רבתי. ויחי, מחיר העמיד בנים, אבל יאיר לא העמיד בנים. לכך, כשמנה משפחות מנשה, מנה למחיר ולא מנה ליאיר. ולכך, כשהלך יאיר ולקח חוות הגלעד, קרא להם אותם חוות יאיר על שמו. אמר, אחר שלא זכיתי להעמיד בנים שיתלו חלק בארץ, והלכתי ונלחמתי בה ולקחתי אותה בשביל חי, הנה אני קורא מה שאחדתי על שמי. בסדר? אז וגם אותו צריך לצרף לסוגיה של אהבת הארץ של מנשה, שפיה בגילה, פיה בנות צפחד ועוד. בכל אופן, זהו. מה שקשה לדברי הימים. דברי הימים, היעיר הזה, ששם הוא בן, סגוב בן מחיר בכלל, בא חצרון לבת מחיר אבי גלעד והוא לוקח בו נשים שנת הילד סגור. אז יאיר הוא בן סגור, וסגור הוא בן חצרון ובן של בת מחיר. לא משנה עכשיו בדיוק, זה, אבל בכל אופן הוא בעצם נמחס ליהודה. והאימא שלו הוא מנשה, אז אחרי זה כבר לא ברור. וזה ממש נראה שזה אותו יאיר עם ה-60 ערים וזה. אז השיטה המרכזית המפרשים היא, ככה אבן עזרא על התורה וככה הרד"ק והמלב"י אומרים שזה אותו יאיר. ויאיר בן מנשה הוא בכלל מיהודה. כבר הייתה אוטונומיה של יהודה בגלעד, ומה שכתוב בתורה שהוא יאיר בן מנשה זה מיוחס על שם אמו. כלומר יאיר בן מנשה זה לא כמו שאמרנו עד עכשיו, כמו שממש רואים מפורש במדרש וראינו ברש"י שיאיר הוא ממש בן מנשה אח של מחיר. לא, 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 בכלל לא. יאיר נולד מבת מחיר ומחצרון ואל יהודה, והוא דש קיבל את האוטונומיה שם. ואז, למה נכנס תוך לכל זה, מעבר לחשיבות לדעת את זה, יוצא משהו עכשיו ממש חשוב לגבי האחדות חדשה שנוצרת דווקא בעבר הירדן המזרחי בין מנשה ליהודה. ואם אתה אומר אחר כך שיאיר הגלעדי זה אותו אחד, לא משנה, גם אם לא, אז הוא ממשיך שלו, איך שהוא יוצאנו בספר שופטים, אז שוב פעם, החידוש הזה שמתוך דווקא זה יאיר, שיכולת לחשוב, הנה הוא כובש לעצמו כדי להנציח את שמו, כן, לא ילדים, זה כיבוש יחיד מאוד ייחודי עוד בימי משה וזה, לא. אותו יאיר אומרת בסוף בא, יאיר הגלעדי, המשה רם ישראל, אחד מאלה שהם בעצם ראינו הנהגה לשמה, לא דווקא להציל משהו, הפוך, שלום ושקט בימיו. נסיים בנקודה מאוד חשובה. אתם זוכרים מה נאמר, איפה פגשנו, זה לא הפשט על פי חז"ל, את יאיר בן מנשה, אותו אחד שכבש את חוות יאיר? מה? יפה, חז"ל אומרים שה36 איש שמתו בעי זה בעצם לא 36 איש, זה מישהו אחד שמת בעי וזה יאיר בן מנשה. מי אמר להם זה יאיר בן מנשה? למה לקחו אותו ולא את נובח? או ולא את, לא יודע מה, את הבן של שרח בת אשר? מי אמר להם זה יאיר בן מנשה? באמת, לא מבין את זה. חופר, בוודאי שלפי המדרש הזה של חז"ל, אחיד המביא את זה פה ואולי גם כלי יקר, כראיה שיאיר הגלעדי שלנו זה לא יאיר בן מנשה, אומרים מה אתה רוצה? הוא מת כבר בעי. אז פה, כמו שאמרנו, עמד בממשיך שלו, יאיר אחר שגר בגלעד וחוות יאיר עכשיו אצלו. שוב, אבל אם ניקח את התופעה הזאת שיאיר בן מנשה, של הכיבוש יחיד שלו, של ההקצנה בעצם, של הגלעדית, כל הגלעד באופן כללי זה להתנחל שם ולהיות חייל בפני עצמו ושבט בפני עצמו, יאיר בן מנשה זה עוד יותר. מה זה אומר? נחתום את הסוגיה הזאת בשאלה הזאת, מה זה אומר שהוא מת בעי? ולמה דווקא הוא? מה אתם אומרים? לא יודע, לא מצאתי איזה שכתוב, אני רק רוצה להגיד צבאות.
אבל זה לא ספציפית טוב, אבל חלוצים.
יפה, קודם כל זה לא סתם, כלומר אתה אומר, לא סתם לא בחור, כמו שאמרתי, מישהו שרח בת אשר או מישהו, כי מישהו מהחלוצים, כלומר, יהושע בעצם שם, המרגלים אמרו, לא צריך להוציא את כל העם, צריך להוציא רק חלק. זה, הוא לא סתם החלוצים, כנראה הוא מאוד חלוץ החלוצים, כי שוב, הוא כבש לעצמו שם. אתה כבר יכול לומר, טוב, חזר אמרו, טוב, מי הוא כנראה אחד שלא רק כשכל החלוצים באים, אלא רעש רק, כמה זה? 12 אלף באים, אני זוכר לכם, נכון?
נמצא.
בהתחלה, כן. רגע, אני לא אומר טוב. נכון, אז 3,000, קיצור אפילו 40,000 חלוצים, ממש רק הנבחרים שלהם, אז זה כבר יכול להיות צורה טובה, שמי שאנחנו מכירים משם זה יאיר בן מנשה. כן, 3,000 איש. טוב, אני לא יודע באמת הרבה יותר מה זה, יש לי רק סברה כזאת, אבל היא כבר לא משהו מוכח וזה. אבל אם אתם זוכרים, אז ראינו שכל הנושא של מפלת העי היה בעקבות הפרת האחדות של החן. נכון, וראינו שבעצם העונש היה ממש תוצאה ישירה מהחטא. החטא היה בעצם, הרי אמרנו, כשעם ישראל עובר את הירדן, אז נוצרת הערבות ההדדית. מיד שהחן חוטא, הערבות ההדדית מופרת קודם כל בראש של עם ישראל. עצם זה שהמרגלים אומרים, לא צריך שכל עם ישראל ילחם בעי, אלא רק 3,000, זה עצמו הפרת האחדות. ששינוי תפיסה מעכשיו זה כמות היא כמה לוחמים צריך. אחר כך שלוחמים בעי שוב, למרות שהעי כמות מאוד מועטת של לוחמים, כל העם בא ללחום. אז אולי אפשר לומר שמה שחז"ל מזהים שדווקא יאיר בן מנשה הוא היה הקורבן של זה, של הפרת האחדות הזאת, אולי זה בגלל הכיבוש יוחיד שלו, כך אולי אפשר לומר. שהוא בעצם מראש האגף הקיצוני בעם ישראל, הכיוון של הכיבוש יחיד, תרצו, הזכרת שמו, כמו שראינו במדרש, ברש"י. חז"ל אומרים, הנה, ואותו חלוץ, כן, הוא הפך אחר כך להיות חלוץ, כמו כל בני גד ובני ראובן, אבל ברגע שהוא מפר את האחדות, הראשונים שיפלו מבני גד ובני ראובן, והראשונים שיפלו, ומנשה כמובן, הראשונים שיפלו זה אלה שבעצם כל הזמן צריכים, לא יודע איך, להזכיר את ה... שהכיבוש שלהם הוא חלק משל כולם. אולי, סברה. טוב, זאת השם פעם באה, נמשיך לפרק י', נמשיך בהמשך פרק י', את החטא ואת השעבוד ואת כל הסוגיה שלפתח.